אז בואו נתחיל את היום המשותף שלנו היום עם איזה תרחיש. תרחיש שנשמע כאילו הוא נלקח מספר מדע בדיוני, למרות שהוא מגיע הישר מתוך לב ליבה של ההלכה.
אוקיי, אני אוהב מדע בדיוני. לאן אנחנו הולכים?
תארו לעצמכם שוחט שנמצא עכשיו בניו יורק. השעה שם היא שעת צהריים, שמש זורחת, הכל רגיל, והוא שוחט פרה. עכשיו, באותו זמן בדיוק, העגל של אותה פרה נמצא בירושלים.
ששם כבר ירד הלילה.
בדיוק, בירושלים כבר חושך, תאריך חדש התחיל, וכידור יש איסור מפורש לשחוט פרה ואת העגל שלה באותו יום. אז השאלה שמתבקשת פה היא, לפי איזה שעון בעצם מודדים את אותו היום הזה?
זאת אומרת, האם זה השעון האובייקטיבי של כדור הארץ, או המיקום של החיות?
נכון. והתשובה ההלכתית המדהימה היא שמערכת הזמן והחלל כולה כאילו מתכופפת לפי דבר אחד בלבד. המיקום של השוחט, האדם הפועל, הוא זה שמגדיר את הזמן. לא השמש ולא העגל.
שמעי, זה בדיוק המקום שבו מערכת החוקים פשוט מפסיקה להיות אוסף של כללים טכניים ויבשים, היא הופכת למשהו עמוק בהרבה. הרי אנחנו רגילים לחשוב על חוק כמערכת אובייקטיבית וקרה.
כן, שחור או לבן, מותר או אסור.
לגמרי, אבל כשאנחנו צוללים פנימה אל תוך האוסף המרתק של ההלכות והרעיונות שמובא במסמך חוקת תשפ"ו ורב הלוי, המציאות המוחלטת הזו פשוט נשברת לנו מול העיניים.
וזו באמת המטרה של הצלילה שלנו היום. אנחנו לא הולכים עכשיו לזכור את ההלכות האלה כמו איזה רשימת מקולת. אנחנו רוצים לחפש את המנגנון, את החוט המקשר.
מה שבעצם מפעיל אותן.
בדיוק. המסמך הזה לוקח אותנו למסע שבו התשוקה של האדם, הכוונה הפנימית שלו, ואפילו המיקום הפיזי שלו, הם אלה שמגדירים את המציאות. וכדי להבין את זה לעומק, אנחנו חייבים להתחיל מהמנוע הכי חזק של הפעולה האנושית, שזה הרצון לדעת.
אי אפשר הרי לדבר על פעולות בלי להבין את המניע. וכשאנחנו קוראים על החיבור בין אדם לבין ידע, המסמך מביא מדרש מפורסם אילקוט 8 שמציג את זה בצורה מבריקה.
המדרש על משה רבינו, נכון?
כן. המדרש מתאר את משה מקבל את כל הלכות הטהרה מאת הקבלה. הכל מסודר, הכל ברור. אבל אז משה מבקש לדעת כיצד נטהר אדם שנטמא למת. ומה קורה? הקבלה פשוט שותק.
שותק. אין תשובה.
אין תשובה. והטקסט מתאר שפניו של משה נתקרחמו. זאת אומרת, הפנים שלו השתנו לחלוטין מרוב צער.
ויש שם במסמך דימוי ממש חזק כדי להסביר את הצער הזה. הרב הלוי מדמה את משה לאדם עיוור, שהוא אוהד שרוף של כדורגל. והוא נמצא באצטדיון בזמן משחק.
הוא באצטדיון, אבל לא יכול לראות.
נכון. אין לו יכולת פיזית, אז הוא פטור מזה. אבל הוא יושב שם, והוא שומע את הקהל צועק ומשתולל, והוא פשוט משתוקק לדעת מה התוצאה. זה שהוא אנוס ופטור מלראות את המשחק, זה לא מנחם אותו בכלל. הוא רוצה לדעת.
הכאב נובע מעצם הרצון.
כן, אבל פה, תשמע, פה יש לי איזה קושי שחייבים להתעכב עליו רגע.
אוקיי, בוא נשמע.
אם בן אדם פטור ממשהו, מבחינה חוקית, למה שזה יסר אותו כל כך? הרי כאילו בורות היא ברכה לפעמים, אם אף אחד לא דורש ממך לדעת משהו. פשוט תשחרר, זה מזכיר לי צפיית בינג'.
בינג' של סדרות.
כן, אתה יושב לראות סדרת מתח, והאינטרנט פתאום קורס, 10 דקות לפני הסוף של פרק הסיום, אין שום חוק שמחייב אותך לסיים את הסדרה, אתה יכול פשוט ללכת לישון.
אבל אף אחד לא באמת ילך לישון במצב כזה.
חד משמנית לא. אתה תטפס אל הקירות, תפעיל נקודה חמה מהנייד, תעשה הכל. למה הצימאון הזה קיים כשאין חובה? זה פשוט מחרפן.
תראי, זו שאלה מצוינת כי היא נוגעת בדיוק, אבל בדיוק בהבדל בין ציות טכני לבין מעורבות אמיתית. לימוד תורה פה הוא לא משימה של לסמן וי ברשימת מטלות.
אוקיי.
אם היחס שלך לידע הוא רק כדי לצאת ידי חובה, אז פטור באמת פותר אותך. אבל כשהידע הוא חלק מהזהות שלך, התשוקה הופכת לחלק מהפעולה. וזה לוקח אותנו לסיפור המטורף על רבי אייזל חריף מוולוז'ין.
הסיפור עם החתן, כן. אז רבי אייזל מגיע לישיבת וולוז'ין כדי לחפש חתן לבת שלו. והוא מציב בפני הבחורים שם אתגר אולטימטיבי, קושייה עצומה שאף אחד לא מצליח לפתור.
אף אחד בישיבה שלמה.
אף אחד. הזמן עובר, יש שקט, רבי אייזל מתאכזב, עולה על המרכבה שלו ואומר לעגלון לנסוע.
ומה קורה אז? אחד התלמידים רץ אחרי המרכבה, מתנשף, מזיע. אבל הוא לא רץ כדי להגיד,
יש לי את התשובה.
בדיוק. לא, אין לו פתרון. הוא רק צועק לרבי אייזל, מה התירוץ? איך באמת פותרים את זה? הוא פשוט היה חייב לדעת.
ורבי אייזל קובע באותו רגע שדווקא הבחור הזה, שלא ידע את התשובה אבל לא יכול היה לישון בגלל זה, הוא זה שראוי להיות חתנו?
כי הרצון לדעת חשוב יותר מהגירת הידע עצמה. היכולת לפתור היא כישרון, אבל התשוקה היא המנוע.
אז תשוקה היא הבסיס. אבל תשוקה מופשטת זה יפה בתיאוריה. אנחנו צריכים לבחון איך זה מתורגם למעורבות פיזית, ויש במסמך את הדימוי הנפלא של כניסה למים, שכניסה ללימוד דורשת טבילה מוחלטת.
קפיצת ראש בעצם.
כן. כאילו מי שנכנס למים קרים ביום חם, לאט לאט, קודם רגליים, אחר כך מותניים, הוא פשוט יסבול, הוא ירעד מקור. אבל מי שקופט בבת אחת, הקור הראשוני נעלם והוא מרגיש בנוח.
כי חצי מחויבות היא מתכון לסבל. אתה נשאר מודע לקור שבחוץ ולחום שבפנים, ואתה קרוע. אבל מה קורה כשהאדם צריך לצאת מהמים? למשל, לתקופת בין הזמנים, לפגרה?
פה מגיע הקונספט של הלחלוכית, שזה מרתק. יש הבדל בין בן אדם שיוצא מבריכה ומיד מתנגב עד טיפת המים האחרונה, לבין מי שנשאר קצת רטוב. המסמך אומר שאם אתה שומר על איזה מין לחלוכית של תורה, קצת לימוד בחופש, קל לחזור למים.
אם התייבשת לגמרי, החזרה תהיה שוב קפואה. ואת ההבחנה הזו על ה-state of mind, הרב הלוי משליך על סיטואציה חברתית לגמרי, מצוות לוויית האורח, ללוות אדם החוצה.
ההלכה הרי קובעת שצריך ללוות את האורח מינימום 4 אמות מחוץ לרשות שלך, ונאמר שזה שומר על שניהם מסכנות. אבל פה רגע אני חייבת לשאול.
בבקשה.
הרי זה נשמע קצת כמו לחש קסם, כאילו עצם זה שצעדתי עם מישהו כמה מטרים מחוץ לדלת, זה מייצר סביבו איזה שדה כוח נגד תאונות דרכים, שומר עליו מסכנות, או שיש פה אפקט פסיכולוגי של מעבר?
אין פה שום קסם. זה מתחבר ישירות ללחלוכית שדיברנו עליה. כשאורח אצלך, הוא תחת חסותך. כשהוא עוזב, הוא עובר בבת אחת למרחב זר, פתוח ואולי מסוכן. אם אתה נפרד ממנו בדלת, אתה עושה חיתוך חד. התייבשות. בדיוק. אבל כשאתה צועד איתו החוצה למרחב הפתוח, אתה יוצר סוג של אזור פירוז של ביטחון. אתה חולק איתו את הפגיעות. אתה נשאר קצת רטוב מהחיים של האורח, וזה מרחיב את גבולות הביטחון אל הרחוב.
וואו, הריסת גבולות הניחור בעצם. ואם כבר הזכרנו מרחבים וגבולות, אנחנו מגיעים לחלק שאותי אישית הכי טלטל. כי ראינו שכוונה מעריכה את הבית לרחוב. אבל מה קורה כשהטבע מתנהג פתאום בכאוס?
למשל?
למשל, בהמה שאכלה ברשות הרבים. בדרך כלל, אם פרה אוכלת משהו ברחוב, הבעלים פטור מנזק שלם. הוא משלם רק על ההנאה, כי הרחוב זה מקום של הליכה, זה צפוי. אבל אז מגיע המקרה הפסיכי, מה קורה אם הפרה הזו פתאום קופצת מעל גבה של בהמה אחרת, ותוך כדי קפיצה היא אוכלת משהו. פתאום ההלכה אומרת שחייבים בנזק שלם.
וזה נשמע מוזר, הרי עדיין ברחוב.
נכון, מה אכפת לי אם היא הלכה או קפצה? זו עדיין אותה רשות הרבים.
חברתיות. ברגע שהפרה עושה משהו לא טבעי, כמו לקפוץ על פרה אחרת, היא מפקיעה את עצמה מההגדרה של רשות הרבים.
הנורמליות היא בעצם זו שמייצרת את החוק.
חד משמעית, ברגע שהטבע סוטה מהנוסמו, ההגנות מוסרות ויש אחריות מלאה.
ויש עוד דוגמה לזה במסמך? בהלכות טריפה. חיה שניצודה על ידי אריה נאסרת באכילה. וזה תקף לכל החיות, חוץ מכלבים משום מה, אבל אצל עופות, דריסה כזו רלוונטית רק אם זה עוף דורס ספציפי, כמו נץ. שוב, ההלכה מחפשת את הטורף האותנטי לעומת החריג.
כי ההלכה יורדת לרזולוציה של הטבע של כל מין. אבל שמי, האנומליה הכי גדולה פה היא זו שפתחתי איתה את הפרק.
כן, מסע בזמן, תורת היחסות של ההלכה. הפרה בניו יורק והעגל בירושלים.
בדיוק. ההלכה קובעת שאסור לשחוט אותם באותו יום, וכשהפרה באמריקה בשעות היום, והעגל בארץ ישראל כבר בלילה, זאת אומרת יום המחורת, הכלל אומר שהכל, אבל הכל תלוי אך ורק במיקום של השוחט.
וזה פשוט, כאילו, איך זה הגיוני? הזמן הסובייקטיבי גובר על הזמן האובייקטיבי של היקום. הרי הייתי מצפה שמערכת אלוקית תסתכל על העולם עם העוף הציפור, זמן חלל מוחלט.
אבל זו תפיסה פילוסופית אדירה. ההלכה שמה את האדם במרכז הקוסמוס. נקודת המבט שלו היא המציאות. כמו נער בר מצווה שמתחייב במצוות ברגע שהשמש שוקעת איפה שהוא עומד, למרות שבמקום אחר בעולם עכשיו בוקר.
זה מרתק, כי זה אומר שהכוונה והמיקום של האדם מעצבים את המציאות המשפטית. ואם זה ככה, איך זה משפיע על המקום הכי חשוב ביהדות ארץ ישראל? המסמך מקדיש לזה חלק נכבד, וזה לא רק על קואורדינטות.
נכון. ישיבת ארץ ישראל מוגדרת כמגורי קבע, ויציאה לחו"ל היא בעצם חציית גבול בעייתית. מותר לצאת רק לצורך מהותי שמרחיב את האדם, כמו לימוד תורה, נישואין או מסחר כדי להציל מרעב.
יש שם דיון מעניין על טיולים. לטוס סתם לחו"ל לטייל לזמן ממושך זה אסור לדעת רבים, ואפילו על זמן קצר יש מחלוקת. אבל אז יש שם משפט מטורף. מי שהולך 4 אמות בארץ, מובטח לו חיי עולם הבא. שוב המספר הזה, 4 אמות, כמו בליווי האורח.
כי 4 אמות זה המרחב האישי המינימלי של האדם. וכשאתה צועד אותן בארץ מתוך כוונה, אתה מחבר את המרחב הפנימי שלך לארץ. לכן, אגב, מי שנודר לעלות לארץ רק כדי לחזור מיד לחו"ל...
כן, מה קורה איתו? זו סתירה.
יש פוסקים שמתירים לו את הנדר, כי הוא פשוט לא הבין מה זו ישיבה בארץ. ארץ ישראל היא לא נוף שמסתכלים עליו. זו כוונה טוטלית.
אוקיי, אז ראינו פריצת גבולות פיזית. אבל אז המסמך לוקח את רעיון הגבולות והופך אותו למוסרי, דרך דיני מקח טעות במסחר.
הדוגמה עם הרכב.
כן. אדם קונה רכב ויש בו פגם גלוי, משהו ענק שאי אפשר לפספס. בדרך כלל ההלכה אומרת, ראית, קנית, מחלת. אי אפשר לבטל.
שזה הגיוני, זה באחריות הקונה.
אבל מה קורה אם בזמן שהקונה בחן את הרכב, הוא הסתכל בדיוק על רישיון הרכב, והמוכר קלט שהוא פשוט לא שם לב לפגם הגלוי. משפטית יבשה העסקה סגורה. אבל המסמך אומר שראוי שהמוכר יפצה אותו לפנים משורת הדין.
וזה מתקשר להגדרה העמוקה של גזל שמובאת שם בוידוי, שכל שימוש בכלים שניתנו לאדם למטרה אחת למטרה אחרת, זהו שורש החטא וזו המהות האמיתית של גזל.
עכשיו תקשיב, אני חייבת, אבל חייבת להציב פה אתגר, כי ההגדרה הזו לוקחת אותנו למקומות קצת אבסורדים. אם אני לוקחת פטיש שאמור לדפוק מסמרים, ויש לי עכשיו רוח בבית, אז אני שמה אותו על הרצפה כדי שהדלת לא תתרק. עשיתי משהו רע? כאילו גזלתי את הפטיש?
זה לא קצת מוזיל את המושג של גניבה?
תראי, אני מבין מאיפה זה בא. הדוגלה של הפטיש באמת נשמעת מצחיקה. אבל כשהרב הלוי מדבר על הכלים שניתנו לאדם, הוא לא מדבר על פטישים. הוא מדבר על כישרונות, על תשומת לב, על החיים עצמם.
אוקיי.
כשהמוכר עומד שם, והוא רואה את חוסר תשומת הלב של הקונה, הוא לא דחף לו יד לכיס. אבל הוא ניצל שטח מת בתודעה שלו.
הוא לקח משאב שלא שייך לו את הטעות של האחר.
בדיוק. גזל ברמה העמוקה שלו זה להשתמש בחולשה או בעיוורון רגעי של מישהו אחר ככלי לרווח שלך. בגלל זה ההלכה מבקשת פה התנהגות לפנים משורת הדין. היא דורשת אמפתיה.
אז אמפתיה היא החומה נגד גזל. וזה מוביל אותנו ישר לסיום הצללה שלנו. איך הכוונה מגיעה לשיא שלה ביחס לסבל של האחר?
בנושא התפילה על חולה. נכון. יש כלל שאומר שמי שבבקש רחמים על חברו, והוא עצמו צריך את אותו הדבר משמיים, עונים לו קודם.
אבל יש לזה גם צד שני. נאמר שמי שיכול לבקש רחמים על חברו ולא עושה את זה, הוא נקרא חוטא.
וכאן יש תופעה מעניינת. יש אנשים שמגדירים את עצמם כזהירים. הם הולכים ברחוב, רואים הודעה שקוראת להתפלל על אדם חולה שהם בכלל לא מכירים, ומיד ממלמלים איזה פרק תהילים. למה? רק כדי לא להיחשב כחוטאים. וכן אני חייבת להרים דגל.
למה בעצם?
כי יש פה דילמה. בן אדם ממלמל תהילים בחצי דקה, הוא ממשיך לשתות את ההפוך שלו. הרי אין פה משהו סופר אנוכי. איפה האמפתיה פה? זה שוב לחזור ללסמן וי, הגנה עצמית, לא תפילה באמת.
ההבחנה של החדה, וזו הסכנה כשמערכת רוחנית הופכת לטכנית. המעשה של אותו עובר אורח הוא הרמה המינימלית ביותר של הישרדות, הוא פשוט מונע מעצמו נזק. אבל תראי את הגישה ההפוכה, את הגישה של החתם סופר.
מה הוא היה עושה?
כשהחתם סופר היה מתפלל על אדם חולה, הוא היה מצייר במחשבה שלו ממש בגוף שלו, כאילו הוא עצמו חולה באותה מחלה וסובל מאותו כאב פיזי. מתוך היסורים המדומייניים האלה, הוא היה זועק.
וואו, אז הוא לא מתפלל על החולה, הוא בעצם מתפלל מתוך החולה.
בדיוק. הוא הורס את כל המחיצות בין אני לאתה. הפסגה של המעורבות. הזהיר נשאר יבש לגמרי, והחתם סופר קופץ ראש למים הקפואים של הסבל.
תשמע, איזה מסע מרתק עברנו פה היום בתוך חוקת תפשיל פי וב. התחלנו מזה שפעולה בלי תשוקה, כמו משה רבנו, היא ריקה. ראינו את הכניסה למים ואת השמירה על ההלכלוכית כשמלווים אורח. עברנו דרך ההלכה שמעקמת את הזמן סביב השוחט, ופרות שקופצות ומשנות את האחריות החברתית ברחוב. דיברנו על גבולות בארץ ישראל, על הגזל של תשומת הלב במסחר, וסיימנו בשיא הזה של אמפתיה, של החתם סופר שלוקח את הכאף פנימה.
ויש מחשבה אחת חזקה מכל זה שאפשר לקחת הלאה. תחשבי על זה, ראינו שההלכה מכירה בזה שהמיקום הסובייקטיבי של האדם יכול לקפל אזורי זמן, כמו אצל השוחד. וראינו אצל החתם סופר שאמפתיה יכולה למחוק מרחק בין שני גופים.
אז לאן זה לוקח אותנו?
זה מעלה שאלה עמוקה. אם כשאנחנו מצליחים באמת להזדהות באופן מוחלט עם מישהו אחר, האם המרחק הפיזי בינינו מתבטל לגמרי? האם שני אנשים שאוהבים או שכואבים יחד נמצאים למעשה באותו אזור זמן ובאותה מרשוך גם אם הם בשני צדדים של כדור הארץ?
אז אתה אומר שהאמפתיה עושה לנפש מה שההלכה עושה לזמן ולמקום.
חד משמלת. וזו מחשבה שבהחלט שווה להישאר איתה להמשך היום.